כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. פקיסטן משגרת מסר של פיוס להודו לאחר פיגוע התאבדות קשה לפני 10 ימים בחבל קשמיר שבו נהרגו יותר מ-40 בני אדם.
This is news coming in from Pakistan where the Prime Minister over there Imran Khan has said that Prime Minister Narendra Modi is and urged him to give peace a chance.
ראש ממשלת פקיסטן אימרן חאן קורא להודו לתת סיכוי לשלום. חאן מבטיח לעמוד במילתו ולעצור את האחראים לטבח אם הודו תספק מידע ברור. אופטימיות בממשל האמריקני לקראת פסגת טראמפ קים בהנוי בעוד יומיים. קים ואני רואים עין בעין, אומר טראמפ, כל זמן שאין ניסויים גרעיניים אני מרוצה. ויש גם מסר אופטימי על מלחמת הסחר עם סין.
We're doing very well with China and if all works well we're going to have some very big news over the next week or two.
אם הכל יתנהל כשורה יהיו לנו חדשות טובות בעוד שבוע שבועיים. משאל עם בקובה על חוקה חדשה שתגביל את כהונת הנשיא לשתי תקופות ומאפשר את הרחבה של הזכות לרכוש פרטי.
אוקיי, נו, זה לא פרפורמה. זה לא גדול.
החוקה החדשה לא פותרת דבר, זאת הצגה, זה הכל, אומר אחד המצביעים. וגם לילה של פרסים וגאווה ישראלית.
And the Oscar goes to Skin. Guy Nativ and Jamie Ray Newman.
הסרט הקצר סקין של הבמאי גיא נתיב זוכה בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר.
לילה טוב ישראל, היי.
הספר הירוק הפתיע כשזכה בפרס הסרט הטוב ביותר.
The whole story is about love. It's about loving each other despite our differences and finding out the truth about who we are. We're the same people.
זה סיפור על אהבה חרף השוני בין אדם לאדם. על אף חילוקי הדעות כולנו בני אדם, הכריז הבמאי פיטר פארלי. אוליביה קולמן זכתה בפרס השחקנית על הסרט המועדפת. פרס השחקן הטוב ביותר הוא ענק לרמי מלאק, פרדי מרקורי ברפסודיה בוהמית.
You know, my dad didn't get to see me do any of this. He's not... But I think he's looking down on me right now.
אבי שלא הספיק לראות אותי עושה את כל זה, מביט בי עכשיו מלמעלה.
Tell me something, are you happy in this modern world?
פרס השיר הטוב ביותר הוא ענק לליידי גאגה על השיר שלו מתוך הסרט כוכב נולד. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדר תל עובד, בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. אנחנו פותחים במצב בוונסואלה. בבוגוטה תיפתח היום ועידה אזורית שתדון במצב המחריף בוונסואלה. גם אתמול נמשכו עימותים באזורי הגבול. שלום לכתבנו בברזיל רן לוצקי.
שלום, צהריים טובים.
מה צפוי לקרות היום באותו כינוס?
כן, היום כאמור מה שמכונה ועידת לימה. קבוצת לימה זה בעצם 11 מדינות מהאזור של אמריקה הדרומית, אמריקה הלטינית, יחד עם סגן נשיא ארצות הברית מייקל פנס, הולכים להתכנס שם ולדון במצב בוונסואלה, לקרות מה שקרה בסוף שבוע, רק להזכיר, ניסיון להעביר סיוע הומניטרי דרך מסעיות במעברי הגבול של וונסואלה עם ברזיל וקולומביה נכשל, הסיוע לא עבר, חלק מהמסעיות נשרפו, ובאווירה הזאת היא מתכנסת בעצם הקבוצה. חשוב לציין שיחד איתם יהיה גם הנשיא הזמני או אלטרנטיבי של וונסואלה, חואן גוידו. הם מדברים על הגברת הלחץ הפוליטי על וונסואלה, נראה לאן זה יוביל.
בוא נשמע דברים שאומר אתמול חואן גוידו, הנשיא הזמני, המוכר על ידי הקהילה הבינלאומית, אבל כמובן שלא בארצו, והוא מתייחס להחלטה של הנשיא מדורו בעצם לגרום להרס, שריפת אותו סיוע הומניטרי בגבולות. הנה.
El día ayer vimos un crimen sin precedentes al haber quemado ayuda humanitaria proveniente de muchas partes del mundo que generosamente, amablemente, Colombia acopió.
והוא אומר, מדובר כאן בפשע חסר תקדים, הסיוע הזה נשרף, למרות שהגיע, נתרם בנדיבות רבה, הוא הגיע לנקודת האיסוף הקולומביאנית, אחר כך הוא היה אמור לעבור לוונצואלה, אבל השלטונות לא אפשרו את זה, והוא גם מצדיע לאיוון דוקה, הנשיא של קולומביה, על ההנהגה הנחושה שלו באזור למען הדמוקרטיה, למען השלום באזור, הוא מודה על קבלת הפנים של הצבא הקולומביאני שמכונס היום, שנמצא היום שם, ועל הצבא הקולומביאני שבאמת התנהג ללא דופי לטענתו באזור הגבולות. מה בעצם השלב הבא? מה עומד לקרות מכאן לאחר הכינוס הזה?
טוב, זה כמובן קשה מאוד לדעת. אני חושב שהעניין של התערבות צבאית כרגע לא באמת עומד על הפרק. ברזיל שוב הודיע היום שהיא לא מתכוונת, שהיא מתכוונת לשמור על המדיניות של חוסר התערבות, נגיד זה ככה. אומרים שההודעה הזאת באה לא סתם, אלא בעקבות לחץ אמריקאים מאחורי הקלעים על הברזילאים, כן לנסות להתערב, לפחות בצורה מוגבלת, ולעזור להעביר את הציוד. זה לא קרה. מה שכן אנחנו רואים בימים האחרונים, שאולי זה סדקים ראשונים בצבא ונצוירני, יותר מ-150 חיילים ערכו אתמול לקולומביה, ככה לפי הנתונים של שירות ההגירה של קולומביה, מכמה זרועות של הצבא. גם בברזיל 3 חיילים ערכו לשטח הברזילאי, ומה שאולי מעניין לא פחות זה שראש עיריית סנטה אלנה, שזה עיר סמוך לגבול עם ברזיל, באזור צפון ברזיל, אדור בנפרלה, הגיע לברזיל, והוא מספר שהעיר שלו בעצם נחרבה לחלוטין. הוא אומר שיש לפחות 25 הרוגים במהומות שם בסוף השבוע, שהעיר נטושה וממש במצב קשה.
מספרים שונים לגמרי למעשה ממה ששמענו עד עכשיו. מניין הרוגים גבוה הרבה הרבה יותר.
כל המספרים האלה צריך לקחת כמובן בעירבון מוגבל, מפני שהתקשורת לא באמת מצליחה להגיע לשם. הגיעו קצת צילומים של טלפונים סלולריים של תושבים, שבאמת נראה מהצילומים האלה שהמצב קשה, קצת מזכיר מה שראינו בסוריה בשנים האחרונות, לא ברמת הארץ, אלא ברמת העיר הנטושה. ככה שברור שבאזור הגבולות המתיחות עדיין מאוד מאוד גבוהה, האזרחים מנסים, לפחות בגבול עם ברזיל, לתקוף את העמדות של הצבא, מנסים להגיע לברזיל. אני חושב שהתגובה של המביאות מסביב גם תהיה באמת תלויה בהרבה בתגובה של מדו, אם הוא ינסה לדכא באלימות את ההתפרויות האלה, או הצעדים האחרים שהוא ינקוט.
רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה.
תודה.
והממשל האמריקני מרוכז עכשיו בשתי זירות עיקריות, האחת ונצואלה, השנייה קוריאה הצפונית, לשם בעצם מחלקים את כוחות הפיקוד והניהול האמריקנים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
נפתח אולי באמריקה הלטינית, סגן הנשיא פנס מגיע לקולומביה, הוא מתכוון להשתתף בכינוס שמתרחש שם. מה המטרות של ארצות הברית מהכינוס הזה?
בגדול ארצות הברית רוצה גם להביע תמיכה בגוואידו, אבל בעיקר לשגר מסר שיש לה עוד, שיש עוד כלים באמתחתה שהיא יכולה להשתמש בהם כדי ללחוץ על השלטון של מדורו, ובממשל מבטיחים הודעות על סנקציות משמעותיות נוספות נגד המשטר במטרה לגרום למדורו לפרוש. אנחנו מבינים שמדובר בעיקר שהוא ביותר עוד ועוד לחץ בתחום חברת הנפט הלאומית כדי לעצור את ההכנסות לממשל, וגם סנקציות אישיות נגד אנשים שמעורבים, גם בכירים בממשל וגם בצבא, כדי ללחוץ עליהם לחצות את הקווים. שני הדברים האלה, האמריקנים מקווים, יסייעו לזרז את התהליך הזה, שקצת נתקע בינתיים.
ואנחנו שומעים שגם היועץ לביטחון לאומי, ג'ון בולטון, נוסע לוונצואלה במקום להגיע למפגש שאמור להתקיים בהנוי, בין שליט קוריאה הצפונית קים לנשיא טראמפ. מה זה אומר בעצם שהיועץ לביטחון לאומי מחליט להגיע דווקא לזירה הזאת? האם זה מגביר אולי את הסיכוי שאנחנו עומדים בפני איזושהי התערבות צבאית ברמה כזאת או אחרת?
לא בהכרח, אבל זה כן מראה קצת גם על סדר העדיפויות של הממשל, וגם על ההבנה של הבית הלבן, שבסופו של דבר ונצואלה היא הזירה החמה שצריך לטפל בה כרגע. בעוד קוריאה הצפונית, זה עניין שמסע ומתן מתמשך, יש שליח מיוחד שמטפל בעניין הזה, והוא כמובן יהיה יחד עם הנשיא בהנוי. ייתכן גם, וזו רק ספקולציה בשלב הזה, שעדיף לדמות כמו בולטון, שמרן וניצי, שלא בהכרח מסתכל בעין יפה על ההתחממות הזאת עם פיונגיאנג, אולי דווקא יותר מתאים לו להיות בזירה של ונצואלה, שם ארצות הברית יכולה להפגין את סוג הקשיחות שהוא מאמין בה, ולאו דווקא בהנוי כרגע.
אז מיד ניגע בהרחבה גם במתרחש בקוריאה הצפונית, אבל עוד קודם לכן מערכת יחסים עם סין, שם מסתמנת אולי פריצת דרך.
כן, או לפחות התקדמות. היו שיחות סחר שמתמשכות בין ארצות הברית לבין סין, משלחות בדרג גבוה, כאשר בעצם יש לנו איזשהו דדליין שמחכה מעבר לפינה, באחד במרס היו אמורות להיכנס לתוקף החלטות חדשות בנוגע להגדלה משמעותית של המכסים שמטילה ארצות הברית על מוצרים מסין, ועכשיו ממש בדקה ה-90 בעקבות שיחות הסחר האלה מודיע הנשיא טראמפ, אנחנו מעכבים את העלאת המכסים, לא מבטלים, אבל מעכבים, נותנים לזה עוד זמן, וזאת בגלל מה שהוא מגדיר כהתקדמות משמעותית בשיחות עם הסינים. בוא נשמע קטע מדבריו של הנשיא.
China has been terrific. We want to make a deal that's great for both countries, and that's really what we're going to be doing.
סין נהדרת, אנחנו נגיע לעסקה, זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שנעשה.
כן, ואנחנו גם מצפים לפגישה, פגישת פסגה בין טראמפ לשי, ככל הנראה, בסוף החודש הבא בפלורידה.
עד כמה יש לינקג', עד כמה יש קשר בין שתי הסוגיות האלה, מצד אחד פתרונות לבעיות שיש לארצות הברית עם סין, ומצד שני, מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, אולי מאפשר האירוע הזה של מידה של אופטימיות ביחסים עם סין לגשת לפסגה הזאת בצורה בטוחה יותר?
בסופו של דבר סין היא מרכיב חשוב בכל מסע ומתן עתידי עם קוריאה הצפונית. היא זאת שבידיה נמצא המפתח, היא זו שיכולה לאכוף או לעקוף סנקציות על פיונגיאנג, היא נמצאת שם באזור כדי להחליט. היא בעצם השחקן המרכזי שמצוי בשתי הזירות, גם בצד של האמריקנים, גם בצד של הצפון קוריאנים, ולכן שיתוף הפעולה שלה הוא מהותי. כמובן, עד כמה הסינים קושרים בין העניין הזה לבין מלחמת הסחר שלהם עם ארצות הברית, קשה לדעת. בסופו של דבר יש הרבה זירות והרבה אינטרסים, וזה תלוי בסינים כמה הם ירצו לקשור בין הדברים האלה, אבל אם טראמפ מגיע לפסגה בהנוי, כאשר הוא יודע שלפחות יש התקדמות במצב שיחות הסחר עם סין, ושיש אווירה יותר אופטימית שם אחרי תקופה די מתוחה, זה בהחלט יכול להרגיע אותו ולתת לו קצת יותר מרחב תמרון בשיחות עם קים.
ואתמול הוא נשמע אופטימי מאוד לקראת המפגש הזה. בוא נשמע את הדברים.
And I always say, you know, the media sometimes will say, well, what have they given up? We've given up nothing. I don't want to rush anybody. I just don't want testing. As long as there's no testing, we're happy.
כן, הוא אומר, לא נתנו כלום, וכל זמן שהצפון קוריאנים לא מבצעים ניסויים, אני מרוצה.
כן, אז בעצם טראמפ הגדיר לנו את קו הסיום, את קו המטרה של הפסגה הזאת בהנוי. אם לפני הפסגה הראשונה הייתה איזושהי תקווה להסכם על פירוק גרעיני, לוח זמנים, עכשיו הוא בעצם אומר, מה שאנחנו רוצים, מה שטוב לנו כרגע, זה הפסקת הניסויים. כלומר, רף מאוד נמוך של המשך הימנעות של הצפון קוריאנים מניסויים גרעיניים, וכנראה גם ניסויים בליסטיים הוא מתכוון אליהם, וכרגע זה נשמע משהו שהוא בהחלט בר השגה, זה משהו שקורה בשטח, כמובן שיש מחיר אמריקני לזה, לא רק העובדה שטראמפ הולך להיפגש פעם שנייה עם קים, גם העובדה שארצות הברית השעתה חלק גדול מהתמרונים המשותפים שלה עם קוריאה הדרומית, כך שבינתיים זהו משהו שנשמע בר השגה. אם הוא יחזור לוושינגטון מהפסגה עם יותר מזה, אדרבה ואדרבה, אבל כרגע לפחות זה נשמע כמו משהו שטראמפ יכול להשיג.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לכתבנו במוסקבה, יאיר נבות.
שלום ערן.
מוסקבה כמובן עוקבת בעניין אחרי שתי הזירות האלה, גם ונצואלה, גם שם היא מושקעת, וגם קוריאה הצפונית. וכאן דווקא אינדיקציות אולי ראשונות לשיתוף פעולה בין ארצות הברית לרוסיה בסוגיה הצפון קוריאנית.
כן, משום שצריך לזכור ערן שלשני הצדדים בסך הכל יש אינטרס משותף לרגיעה. לרוסיה בוודאי אין עניין בהסלמה בזירה של חצי האי הקוריאני, ובמקרה או שלא במקרה, בדיוק השבוע, מבקר שר החוץ הרוסי סרגי לברוב בווייטנאם, ומוקדם יותר היום הוא נושא דברים בעיר הוצ'ימין סיטי בדרום וייטנאם במסגרת כינוס של מכון המחקר ולדאי בשיתוף עם האקדמיה לדיפלומטיה של וייטנאם. הוא מתייחס שם גם למצב בחצי האי הקוריאני ולאותה פסגה בעוד יומיים בהנוי בין הנשיא טראמפ למנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און. והוא מציין בדבריו שסגנו איגור מורגולוב נמצא במגעים עם מחלקת המדינה בוושינגטון בנוגע לסוגיה צפון קוריאה, כי מגעים אלה מראים כי ארצות הברית, שים לב, מוכנה לשאול את מוסקבה לגבי עמדתה ולהיוועץ בה באשר לתוצאות האפשריות של הפסגה בהנוי, ככה שאנחנו רואים בצד אחד סוף סוף איזושהי סוגיה שלגביה יש אפשרות של שיתוף פעולה בסוגיה בינלאומית חשובה בין מוסקבה לבין וושינגטון. בואו נשמע עוד קטע קצר מהדברים של השר החוץ הרוסי הבוקר.
Я надеюсь, если будет прогресс по двусторонним каналам между Соединенными Штатами и Северной Кореей, то механизм шестисторонний, прежде всего по вопросам мира и безопасности, может оказаться весьма и весьма полезным.
כן, אומר לרוב, אני מקווה שאם תהיה התקדמות ביחסי ההתדברות בין ארצות הברית לצפון קוריאה, אז היה מנגנון ששת הצדדים יוכח כמאוד יעיל, בעיקר בכל הקשור לסוגיות שלום וביטחון. הוא גם מדגיש שזוהי בדיוק מטרת מפת הדרכים המשותפת לסין ולרוסיה, וצריך להבין שסין ורוסיה פועלות באופן מאוד קרוב גם בסוגיה הצפון קוריאנית, והוא אומר בכל הקשור לפתרון משבר הגרעין בחצי הקוריאני, זה בדיוק המטרה של אותה מפת דרכים שמציעה בעצם שלושה שלבים. הראשון מתמקד בבניית אמון בין הצדדים והימנעות מפרובוקציות כמו ניסויים גרעיניים וניסויי שיגור טילים מצידה של פיונגיאן. ומצד שני גם הוא מגדיר פרובוקציה כאותם תרגילים הימיים והאוויריים הגדולים המשותפים לארצות הברית ולדרום קוריאה, ומפרט לאחר מכן את השלבים מהנוספים. מה שחשוב להבין, ערן, שמבחינת האינטרס הרוסי, רוסיה הייתה שמחה לראות נסיגה אמריקאית מהאזור הזה, והעובדה שהיא מקדמת הפסקה של אותם תרגילים צבאיים משותפים בין דרום קוריאה לארצות הברית, כמובן איננה מקרית והיא חלק מהתמונה הרחבה יותר. אבל שוב, יש פה בהחלט אולי נקודה חיובית, נקודת אור, משום שארצות הברית ורוסיה בהחלט מסוגלות לשתף פעולה בכל הקשור למשבר הזה. וצריך גם לסגור שלרוסיה יש עניין אמיתי בסוגיה הזאת. צפון קוריאה היא גובלת ברוסיה, אומנם גבול קצר, ובכל זאת זו גם אחת הסיבות שלרוסים אין שום אינטרס שתחול איזושהי הסכמה רבתי בעניין הזה.
יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו לשארם אל-שייח בשולי הפסגה הראשונה של מנהיגי הליגה הערבית והאיחוד האירופי. מנסה ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי לשכנע את עמיתי האירופים לרכך את עמדתם בעניין הבקסטופ האירופי, אותה רשת ביטחון שאמורה להבטיח היעדר גבול פיזי בין אירלנד לצפון אירלנד במקרה שבו בתוך שנתיים מתאריך הברקסיט לונדון ובריסל לא יצליחו לגבש הסכם סחר קבוע. מיי נראית בטוחה בעצמה והיא איננה מתכננת לפי שעה הצבעה חדשה בפרלמנט על הסכם הפרישה המתוקן. דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
תרזה מיי אכן בטוחה בעצמה כהרגלה, האישה הקשוחה של הממלכה המאוחדת, הכינוי שזכתה בו על נחישותה, ממשיכה גם היום בשיחות הפרטיות עם המנהיגים האירופיים שהגיעו לשארם א-שייח כדי לדון בעניינים אחרים מאשר הברקזיט עם עמיתיהם ממדינות הליגה הערבית.
Of course I'm going to have the opportunity while I'm here, although this is not principally a summit about Brexit, but I will have the opportunity to speak to fellow European leaders.
בוודאי תהיה לי הזדמנות, כל עוד אני כאן, לדבר עם עמיתי האירופים, אם כי הסוגיה העיקרית בפסגה הזאת היא אחרת מהברקזיט. הייתה לנו התקדמות חיובית עם האיחוד האירופי והנציבות האירופית. שרינו היו בבריסל בשבוע שעבר, והצוות שלי חוזר לשם ביום שלישי, אמרה מיי לעיתונאים בשולי הפסגה במצרים, לאחר ששוחחה עם ראש המועצה האירופית דונלד טאסק. לדבריה, השיחות מתמקדות בגיבור גיבוש ההבטחה שהבקסטופ האירי לא יהיה פתרון קבוע.
As we're continuing with those talks, we won't be bringing a meaningful vote back this week, but that will happen by the 12th of March.
ככל שאנו מתקדמים בשיחות האלה, לא נביא את העניין להצבעה בפרלמנט בשבוע הזה, אך הדבר יקרה לפני 12 במרס, טענה מיי, והוסיפה שהברקזיט בתאריך היד של 29 במרס נותר דבר שבהישג יד. הטענות האלה של ראשת הממשלה גררו ביקורת וספקנות גם מבית וגם מצידם של המנהיגים האירופיים. ראש ממשלת אירלנד, לאו ורדקר, הבהיר בתגובה, עמדתה של דבלין בסוגיית הבקסטופ לא השתנתה ולא תשתנה, איננו משחקים במחבואים עם בריטניה, הוא אמר לעיתונאים בשולי הפסגה בשארם. לדבריו, הממשלה האירית לא תקבל שום הגבלת זמן לבקסטופ או סעיף שיאפשר לבריטניה לפרוש מן ההסדר הזה באופן חד צדדי אם הוא אכן ייכנס לתוקפו. ורדקר שב וטען שהוא ישמח לשוחח עם עמיתתו הבריטית על הביטחונות הדרושים ללונדון, על העובדה שהבקסטופ, אם יהיה פעם, יהיה זמני ולא קבוע. ובלונדון גיבשו שני חברי פרלמנט שמרנים הצעה לדחות את תאריך היד של הברקזיט עד 23 במאי לכל המאוחר, אם עד 12 במרס לא תצליח ראשת הממשלה להעביר את ההסכם המתוקן בבית הנבחרים. המהלך נועד למנוע מחברי מפלגות האופוזיציה להעביר ב-13 במרס את ההצעה הדומה שנועדה לפסול את אפשרות הפרישה בלא הסכם ולדחות את מועד הברקזיט בכמה חודשים. ראש האופוזיציה ומפלגת הלייבור ג'רמי קורבין צייץ בטוויטר בתגובה על דבריה של מי אתמול שראשת הממשלה רצה נגד השעון בכוונה בסופו של דבר להכריח את חברי הפרלמנט לבחור בין העסקה הגרועה שלה כהגדרתו לבין האסון של הברקזיט בלא הסכם.
הימין הפופוליסטי והלאומני כובש עד עד את איטליה. היום המפלגה זכתה גם בבחירות האזוריות באי סרדניה. מרומא, דיווחו של יוסי בר.
רוח הימין הגיע היום גם לאי סרדניה. לפי הנתונים הראשונים, קואליציית הימין עומדת לכבוש גם את האי בבחירות האזוריות. ספירת הקולות עדיין לא הסתיימה, אבל נראה כי מפלגת המחאה חמשת הכוכבים מאבדת את אמון המצביעים והיא מתרסקת. היא קיבלה פחות מ-20% מקולות המצביעים לעומת 42 בבחירות הכלליות לפני פחות משנה. הקואליציה של מפלגת השמאל הדמוקרטית מפתיעה והיא במקום השני, אך הנתונים מורים כי מפלגת השמאל עדיין שקועה עמוק עמוק בבוץ. סלביני ומפלגת הלגה רשמו עלייה, אך ללא מפלגות הימין המתונות, ובהן פורצה איטליה של ברלוסקוני ואחרות, הוא לא היה זוכה בבחירות. מתאו סלביני נשאר למנהיג המוביל באיטליה, האיש החזק שבוחרים רבים חיפשו ומצאו. פרשנים סבורים כי ממשלת הקואליציה בין הלגה של סלביני לחמשת הכוכבים תחזיק מעמד עד לבחירות האירופיות. תנועת המחאה שהפסידה בכל הבחירות האזוריות עד עתה תתפרק לשמחתו של סלביני שיוכל להגשים את חלומו. להקים ממשלה פופוליסטית לאומנית שתשתלט עם ידידותיה על אירופה כולה. כאן יוסי בר, רומא.
בעולם מציינים השנה 100 שנים לרעיונות הפשיזם. היום כבר אף אחד לא רוצה שיגדירו אותו פשיסט, אבל החזון הזה חי ובועט. שלום לאורן הארי, עורכת שעות החוץ של וואלה ניוז.
שלום ערן, כתמיד תענוג להתארח בתוכנית המשובחת הזו.
תענוג שלנו לארח אותך. הפשיזם, מה בעצם גרם לעלייתו, להיווסדו של הקונספט האיטלקי הזה בתחילה?
אנחנו מציינים ממש בימים האלה 100 שנה להולדת הקומבטי דה פשימנטו, אותה תנועה של בניטו מוסוליני. כמו הרבה דברים אחרים, זה מתחיל מהמפץ הגדול של מלחמת העולם הראשונה, כאשר בתום המלחמה הזו איטליה, שהחליטה להמר על מעצמות הברית, והייתה וזאת בהצלחה, כן, היא ניהלה קרבות נגד האימפריה האוסטרו-הונגרית, קרבות שבהם היא איבדה מאות אלפי בני אדם, ובסופו של דבר הגיעה שעת התגמול והיא לא קיבלה מספיק. לשיטתה היא לא קיבלה מספיק, ויש זעם גדול, ואירופה ב-1919, לפני 100 שנה, נמצאת במלחמת אזרחים בין הקומוניסטים לבין הימין הקיצוני. זה קורה בברלין עם רוזה לוקסמבורג, וזה קורה כמובן ברוסיה עוד קודם לכן, וזה קורה גם באיטליה, ואדם שסולק מהמפלגה הסוציאליסטית, בניטו מוסוליני, מעלה רעיונות. רעיונות שחלקם כבר היו קודם לכן. למי שזוכר את הספר הנהדר הלב, תקרא שם כמה פרקים, ואתה אומר, רבק זה פרוטו-פשיזם. האומה מעל הכל, המדינה, הקהילה, הדגל, כל הרעיונות האלה של אומה, של הערצת המלחמה, שזה מתחיל עם הפוטוריסטים, שגם הם איטלקיים, כל הרעיונות האלה מוסוליני מגבש אותם לאמונה, לאידיאולוגיה פוליטית אחת, שתתחיל לצמוח, תקבל דחיפה אדירה עם המשבר הגדול שממוטט את האמון בדמוקרטיות הליברליות, וכמובן עליית הממזר הנורא של הפשיזם, הנאציזם.
השאלה אם יש באמת הבדל כל כך משמעותי בין הפשיזם לשלטון היחיד של המלכים האירופיים, של הצאר הרוסי, של הקיסר הגרמני, עד כמה באמת הפשיזם הוליד כאן רעיון חדש של לאומיות?
זו שאלה מצוינת. אני חושב שהוא כן הוליד לרעיון חדש. מדוע? המלכים, הקייזר, הצר וכו' וכו', הם מלכים בחסד האל על אימפריות רב-לאומיות, שמה שמאחד אותן בסופו של דבר זה הקייזר והמשטרה החשאית, כן? אבל הפשיזם בא ואותו שד שיוצא במאה ה-19, או אותה רוח, הלאומיות, הוא לוקח אותה עד הקצה. הפשיזם לא בהכרח מדבר על אדם, על בית מלוכה, ודאי לא בחסד האל, הוא מדבר על קהילה, הוא מדבר על קבלת החלטות קולקטיבית, הוא מדבר על הפולק, במקרה הגרמני, על על השיתוף פעולה בין התעשיינים לבין העם, אל אותה רוח מיסטית לאומית. ומי שחושב, אגב, אתה אמרת, אנשים היום לא רוצים להיקרא פשיסט, הרשה לי לחלוק עליך, יש כמה שאומרים את זה די בגאווה, אבל מעבר לכך, אנחנו אומרים, אוקיי, ב-1945 הובסו הפשיזם והנאציזם. זה לא נכון. פרנסיסקו פרנקו שולט בספרד, מדינה פשיסטית.
עד סוף שנות ה-60 כמעט.
אל תוך שנות ה-70. ובדרום אמריקה אנחנו ראינו שלטונות פשיסטיים למאדרין. והיום אנחנו רואים סוגים מסוימים של פשיזם, יאמרו המומחים, שחוזרים אל מרכז הבמה הפוליטית העולמית.
אז זהו, שקצת קשה לנו להגדיר את התנועות החדשות האלה שקמות כתנועות פשיסטיות בהכרח.
נכון.
בואו ננסה רגע לעמוד על ההבדלים בין אותן תנועות אירופיות מתעוררות, למשל באיטליה, לפני כמה דקות עסקנו בסרדניה, הימין הקיצוני.
דיבר יוסי על הלגה נורדה, כן, וחשוב לראות שהיא עושה צעד לכיוון הפשיזם. מדוע? היא התחילה כברית הצפונית, היא התחילה כבדלנות, היא התחילה בזה שהיא אמרה, אנחנו העשירים החזקים האירופיים לא רוצים להיות איתכם הדרומיים הנכשלים, לא רוצים לשלם את כספי מיסינו לטובת הקמורה ולטובת הפוליטיקאים המושחתים ברומא. היום הם באים ואומרים, אנחנו בעצם מייצגים את העם האיטלקי, אנחנו מייצגים את העם כמו שהוא רוצה להיות וכמו שהוא צריך להיות. אז יש פה אלמנט פשיסטי, אבל ניתן לבוא ולומר שכל מפלגה לאומית, אם ככה היא פשיסטית, אז מה עשינו בזה? יש אלמנטים שלא קיימים היום. האלמנט של המלחמה. היום אין למעשה מפלגות פשיסטיות, וזה לא באירופה, שמקדשות את המלחמה ואת שפיכות הדמים למען המולדת, ובוודאי לא בקצה של, אני יודע מה, של להקים אימפריה, אם זה בים התיכון נוסח מוסוליני או במזרח אירופה נוסח הנאצי, זה איננו. אין היום את הנושא הזה, אין לזה שום תמיכה בשום שכבה של האוכלוסייה. כן יש את הדגש על הלאומיות, על העם לעומת האחרים, הזרים, המהגרים, הקוסמופוליטיים, עם אלמנט וניחוחות של גזענות, זה בהחלט קיים.
אני אשאל אותך, במידה רבה על הוויכוח שמתנהל לא מעט ברשתות החברתיות של בולשביזם מול פשיזם, האם באמת אפשר בכלל לטעון שיש הבדל בין הבולשביזם, הרודנות שצמחה ברוסיה מתוך הקומוניזם, לרודנות שצמחה מתוך הפשיזם, או שבעצם מדובר בשתי תופעות שבעצם מייצגות את אותו טבע אנושי, אנוכי, שרוצה לשלוט ביד ברזל?
אני אגיד לך יותר מזה. אלה השונאי הקומוניסטים שיאחזו בכל טעון כדי לבוא ולומר בקופנון טעמים, מה שנקרא, כדי למען שנאת הקומוניזם, ושזה לעתים מגיע להצדקת הצד השני. הקומוניזם הסטליניסטי היה נורא בהרבה מהפשיזם. לא מהנאציזם, אבל מהפשיזם. עכשיו, אני רואה את ההבדל לא בדיקטטורה. הדיקטטורה היא אותה דיקטטורה, והדיקטטורה הסטליניסטית מבחינת העם, למעט היהודים, שזה למעט גדול מאוד ביותנו יהודים, הגרמני הממוצע חי נוח יותר וטוב יותר ופחד פחות תחת היטלר מאשר הסובייטי תחת סטלין. כמובן אם אנחנו מוציאים את היהודים, את הצוענים וכו' וכו'. מה כן? אני חושב שיש משמעות לאידיאולוגיה, ואידיאולוגיה גם אם היא תומעה ותונפה וכמובן הפכה רק לסמרטוט להתגדר בו ולא לשום דבר אחר. אני רואה את ההבדל בין אידיאולוגיה שמדברת בשם שוויון זכויות לכל בני המין האנושי ולא משנה מוצאם, לבין אידיאולוגיה שאומרת דויטשלנד אובר אלס.
אז אידיאולוגיה אולי במרכז כבר אין, אבל בשוליים בהחלט יש, ואני רוצה לשאול אותך, אני אשאל את זה בזהירות.
והקומוניזם אגב גם איננו עוד עמנו, לכל צורך פרקטי, למעט ונצואלה.
זהו, ונצואלה וקובה אגב, שגם השבוע עשתה חמישה לעם על בעצם הגבלת שלטונו של הנשיא לשתי תקופות כהונה. אני רוצה לשאול אותך על ההשלכות הישראליות של הפשיזם. האם יש פשיזם בישראל?
טוב, אני לא אתחמק מהשאלה הזאת, אבל אני לא יודע לומר לך לגבי פשיזם. אחד הדברים שלא היה בהכרח בפשיזם, ויש היום בישראל, זו גזענות. היום אנחנו רואים שיש, עד לפני כמה שבועות הייתי אומר לך שוליים, אבל היום רוב הסיכויים שאנחנו נראה בכנסת הבאה, חבר כנסת אחד לפחות, שהאידיאולוגיה המוצרת שלו היא גזענית. לא ברוח, נניח, מגילת העצמאות של מדינת ישראל, אם נבוא ונלך אל הערכים העליונים, או חשבנו שהם העליונים.
אגב, אפשר לטעון את זה גם על אחד או שניים מחברי הכנסת הערבים, שגם שם יש...
אתה צודק לחלוטין.
כן, שנאה על בסיס גזעי.
אתה צודק לחלוטין, אבל לגבי הנושא הזה, אני בהחלט רואה לאומנות, ושאתה יכול, לאומנות קיצונית שאתה יכול לחבר אותה לפשיזם, אני רואה אותה כן, גם באלמנטים מסוימים, לא בכל המפלגות הערביות, אבל באחת מהן לפחות, ואני בהחלט רואה את זה גם בשוליים הרחוקים, אבל שכנראה יהיו בכנסת הבאה, של בית המחוקקים הישראלי למרבה הצער. עוד מילה בהקשר הזה, רן, ברשותך, כן. מדינת ישראל מדברת לא מעט, ואנחנו שומעים את הוויכוחים האלה, מה לעשות? אנחנו צריכים למצוא את בני הברית שלנו, השמאל הקיצוני זונח אותנו, ראה ערך קורבין, ראה ערך אילהם עומר בארצות הברית במפלגה הדמוקרטית. אנחנו נאלצים, מה לעשות? לכרות בריתות עם מי שמעוניין בנו. וזה נכון עד גבול מסוים. גבול של ממשלה לגיטימית אירופית, אם כל אירופה מדברת לצורך העניין עם ממשלת פולין ועם ממשלת הונגריה, אין סיבה שאנחנו לא, אבל, בעיניי. אבל חלק מהתנועות הן תנועות מגונות, וישראל לא צריכה לרדוף אחריהן, כי הן רוצות מאיתנו לגיטימציה, והן ירוויחו יותר מהמסע ומתן הזה.
אורן ארי,
גם לערכים יש משמעות.
עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז, מגיש השעה הבינלאומית לשעבר. תודה רבה על הדברים.
תודה לך, אירן, להתראות.
השעה הבינלאומית, אפריקה עכשיו. בסנגל ממשיכים לספור את הקולות לאחר הבחירות לנשיאות שנערכו אתמול. תוצאות ראשונות מצביעות על יתרון לנשיא המכהן מקי סאל. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
מערכת הבחירות בסנגל הייתה סוערת במיוחד, ורבים מהאזרחים הגיעו אתמול לקלפיות. ובהתאם למערכת הבחירות הסוערת, כך גם ההצהרות היום, ביום שאחרי. אנשיו של הנשיא המכהן מקי סאל טוענים שהנשיא ניצח בגדול. יריביו טוענים כי אף אחד מהמועמדים לא קיבל מספיק קולות כדי לנצח בסיבוב הראשון. עבור רבים מהצעירים במדינה הגיע הזמן לשינוי. הם עייפו מאותן הדמויות שממשיכות כבר שנים לבחוש בקדרה הפוליטית של המדינה.
Il faudrait effectivement un président charismatique avec énormément de courage. C'est un système qui est là depuis 40 ans, depuis 50 ans.
אנחנו זקוקים לנשיא כריזמטי עם הרבה מאוד אומץ. זאת מערכת שקיימת כבר 40-50 שנה. אנחנו צריכים לשבור את הכללים, לבנות כללים חדשים. כך אמרה אתמול צעירה שהגיעה לבחור בבירה דקר. אכן מול מקי סאל המכהן מתמודדים ארבעה פוליטיקאים. שלושה מהם מוכרים היטב ועוד אחד חדש. אבל השחקנים האמיתיים במערכה הזאת היו המועמדים שלא התמודדו. כלומר שני מועמדים שלא יכלו לרוץ בבחירות. הראשון הוא קליפה סאל, ראש העיר לשעבר של דקר. הוא לא התמודד בבחירות אתמול משום שהוא מרצה עונש מאסר בגין שחיתות. השני הוא קרים וייד, בנו של הנשיא לשעבר אבדוליה וייד. קרים וייד יצא לגלות בקטר לאחר 6 שנים בכלא בגין שחיתות. האבא המפורסם, הנשיא לשעבר אבדוליה וייד, כעס מאוד על כך שבנו לא יכול היה להתמודד בבחירות. הוא כל כך כעס עד שקרא לאזרחים לחבל בבחירות ולהשמיד את הציוד. המפלגה שלו החליטה שלא להציג מועמד בבחירות ולקרוא להחרמתן.
Nous estimons que le système est verrouillé. Quoi qu'il arrive, au soir du 24 février, Macky Sall va s'autoproclamer élu.
אנחנו מעריכים שהמערכת נעולה. מה שלא יקרה, בסיומו של ה-24 בפברואר, מקי סאל יכריז על עצמו כמנצח, מנצח בסיבוב הראשון. ולכן החלטנו שלא להשתתף בהצגה הזאת. נראה לעולם כולו ולסנגל שמקי סאל החליט לגנוב את המצפון שלנו. כך אמר בסוף השבוע נציג מפלגת הפדף. לפני כשנתיים נערך משאל עם בסנגל. בעקבותיו קוצר המנדט של הנשיא משבע לחמש שנים. אזרחי סנגל מחכים כעת לשמוע אם חמש השנים הבאות יהיו תחת אותו הנשיא, או שמא גם אצלם יתחילו לנשוב רוחות חדשות של שינוי. כאן רינה בסיסט.
אנחנו נשארים במערב אפריקה. מחר יבוא לישראל נשיא ליבריה ג'ורג' וויה. שלום לדוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב.
שלום רב, מסתבר שהוא כבר כאן היום.
יפה, היום. יפה. דמות, דמות ססגונית מאוד.
כן, שחקן כדורגל ידוע שרק בקבוצות משמעותיות מאוד באירופה. מסתבר עכשיו שיש לו גם שני בנים שחקנים בסן ג'רמן. אז בהחלט בא מתחום שלא חדש יחסית בתחום הפוליטי. השילוב הזה, בכל אופן, היו הרבה מאוד תקוות סביב הבחירה שלו בשנה שעברה, והוא נחשב מנהיג צעיר, נמרץ, הבטיח יחסית, הבטיח לבאר את השחיתות, אבל יש כבר ביקורות נגדו. זה זמן קצר עדיין, אבל בכל אופן הוא צריך להוכיח הרבה מאוד יכולות כדי לחלץ את ליבריה ממצבה.
קדמה לו אלן ג'ונסון סירליף, שגם היא ביקר כאן בישראל, יחסים טובים יש בין שתי המדינות. עד כמה באמת היא הצליחה לשנות? מה נותר אחריה לג'ורג' וויה?
נותרו הרבה מאוד מהבעיות. הבעיות הן כלכליות בעיקרם. זו מדינה בין המדינות העניות בעולם, נחשבת בין העשר העניות ביותר בעולם. יש בעיות של תשתיות, יש בעיות של חינוך ובריאות וכו' וכו'. מצד שני יש גם סימנים מעודדים, יש הרבה מאוד צעירים שאולי יש בזה בעייתיות, אבל מצד שני הם כוח מאוד משמעותי לשינוי. הם אלה גם שבחרו גם נשיאה וגם עכשיו את הנשיא החדש, ומראים שיש דמוקרטיה, יש אופוזיציה פעילה, יש תהליכים שהם מאוד חיוביים. וכשמסתכלים היום בכלל על אפריקה, אז בין אפריקה כולה היא בין דיקטטורה לדמוקרטיה, גם האוטוריטרים, משטרים אוטוריטרים מתחזקים, למשל בסודן. מצד שני יש תהליכי דמוקרטיזציה משמעותיים, כמו שדיברתם לגבי סנגל, מה שקורה היום בניגריה, גם בניגריה היו בחירות. אז יש תהליכי שינוי, אבל בהחלט יש עדיין אתגרים עצומים, וליבריה היא אחת מהמדינות הללו שבהחלט יש לה אתגרים עצומים.
דוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
ואנחנו לפרס האוסקר, האוסקר שחולק הלילה. שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר.
שלום רן.
עם רשימת הזוכים.
כן, אז בוא נתחיל דבר ראשון בשיא אישי של טקסי האוסקר. אתה יודע, בדרך כלל מדובר בטקס ארוך, שבו תופכים על השכם, מתחבקים, התעשייה דואגת לעצמה. השנה האוסקר פשוט טס בשלוש שעות וחצי, זמן שיא מבחינת הטקסים הללו, והסיבה היא אולי העובדה שבפעם הראשונה מזה 30 שנה לאוסקר לא היה מנחה. קווין הארט שהיה אמור להנחות את הטקס הודח בגלל ציוצים הומופובים שצייץ בתקופה האחרונה, מה שהותיר את הטקס בלי מנחה. אנחנו בתמורה זכינו בבריין מי על הבמה יחד עם אדם למברט, שפתח את הערב עם רפסודיה בוהמיאנית של קווין, אותו סרט שגם זכה או זיקה את הזוכה הראשון שלנו, רמי מליק, זוכה פרס השחקן הטוב ביותר לשנה זו. בוא נשמע.
I grew up in a world where I never thought I was going to play the lead on Mr. Robot because I never saw anyone in a lead role that looked like me. I never thought that I could possibly play Freddie Mercury until I realized his name was Farouk Bulsara. And that is the most powerful message that was sent to me from the beginning. That was the motivation that allowed me to say, oh, I can do this.
הוא היה אחר, פרדי.
כן, פרדי היה אחר, הוא היה שונה בכל החזיתות, הוא היה מאגר בריטי, אני משפחה שיגרה, משפחתי יגרה ממצרים, אמר רמי לקהל, והתחיל בעצם את הנושא של השנים האחרונות, את השונות, את ההכללה, את היכולת של ארצות הברית להראות את הפרצוף הגירתי שלה. משם אולי נמשיך, אם התחלנו במהגרים ממצרים ופרדי מרקיורי, בוא נמשיך לפייבורית אולי של הקולנוענים, לספייק לי, שבמשך כל הקריירה התעשייתית שלו לא זכה בפרס. אתמול הוא סוף סוף זכה בפרס על הבלאק קלנזמן, הסרט שמתאר אדם שחור, בלש שחור ובלש יהודי, שבעצם מצליחים להיכנס להם לתוך הקו קלוקס קלן. ספייק לי פתח בנאום די יוצא דופן שמתחיל מהעבדות של האדם השחור באפריקה ונגמר בסנטה שלו.
My grandmother Zimmy Sheldon Retha, who lived 100 years young, who was a Spelman College graduate even though her mother was a slave. My grandma who saved 50 years of social security checks to put her first grandchild, she called me Spikey Poo. She put me through Morehouse College and NYU grad film. NYU.
כן, אז סבתא שלי שהייתה נצר למשפחת עבדים, חסכה את הצ'קים שלה, את הפנסיה, את האבטלה, ודאגה לכך שאני אוכל ללכת ללמוד באחת האוניברסיטאות הטובות בעולם, ללמוד שם קולנוע, והוא באמת זוכה. מי שמציג, מגיש לו את הפרס, סמואל ג'קסון, שמחבק אותו ותופס אותו בקפיצה איכשהו עולה על הבמה. ורן, אם אמרת על גלן קלוז לנצח,
כמובן, כולם אמרו.
אני מתנצל, היא לא תזכה, היא לא תשבור את רף האוסקרים. מי שעולה על הבמה אתמול, והיא אוליביה קולמן. קולמן מתייחסת כמובן לעובדה שהיא מביסה את גלן קלוז, וגלן קלוז ענתה לה באיזה מין משיכת כתפיים של סלווי, אלו החיים, וזו התעשייה.
You're gonna go?
It's in bed with me. Between me and my husband. He doesn't know yet, he won't mind. I have no idea. I could not tell you what I'm feeling. Next year I'll be able to be put into words, but I don't know what to do with myself at the moment.
וכמובן שאי אפשר בלי כמה צלילים, ואת הטקס הזה יחד עם פרסי השמלץ של השנה הזו בקולנוע זוכים ליידי גאגה וברדלי קופר, שאלו גם מזכה את ליידי גאגה בפרס השיר הטוב ביותר באוסקר שלה לשנה הזו. אז לא רק על במות באולמות הקונצרטים, היא גם מצליחה לזכות בתשואות גם בהיכל דולבי ולהוכיח שהיא באמת פרפורמרית מוכשרת בצורה יוצאת מן הכלל.
We love making music. We love making art. I love being an actress. And the truth is, when this Oscar was handed to me tonight, I looked right in the eyes of it and I saw a lot of pain. I saw all the things that I've been through. And I also felt the camaraderie and the truth of the pain that the men standing next to me have been through as well.
ועם הכאב של ליידי גאגה אנחנו נחתום את שיחתנו. אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה רבה לך, ותודה לכם שהזנתם לשעה הבינלאומית. העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרת, הלובד ואורית שולץ, הטכנאים חנוס ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.